אני רוצה רגע עוד פעם לחזור לנושא של, של השאריות, בגלל שצריך לחדד פה עוד נקודה גם שעוד לא הזכרנו אותה. והייתי אומר ככה, בצורה, בעניין של השאריות יש שלוש מדרגות, הייתי קורא לזה. יש את המתחיל המדרגה היותר, שדווקא אותה עוד לא אמרנו, שהיא היותר פשוטה, לכן אני מתחיל איתה עכשיו. וזה דברים שכולם מסכימים שאת הדברים האלה אפשר לזרוק. מה הדוגמה לזה, השאריות האלה שלא צריך לעשות איתם שום דבר, זה נמצא במשנה במסכת תרומות, יש דוגמאות כאלה. למשל, מגורה שפינה ממנה חיטי תרומה, אין מכבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת, אלא מכבד כדרכו ונותן לתוך החולין. דוגמה נוספת במשנה, וכן חבית של שמן שנשפחה, אין מכבין אותו להיות יושב ומטפח, אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין. דוגמה שלישית, תכף אני אסביר יותר את הדוגמאות, המערה מקד לקד ונוטף שלוש טיפין, נותן לתוכה החולין. מה הדוגמאות? כל הדוגמאות האלה זה מצב שאדם היה כלי שהיה בו אוכל, אדם פינה את האוכל, עכשיו השאלה כמה אדם צריך לתרוח כדי ללקט את השאריות שהיו בתוך הכלי. אז המשנה בפירוש מגורה, מתת לך מחסן של חיטים, ולא עכשיו תתחיל לסוף את כל החיטים של התרומה. אלא אפילו אם יש שם, אתה יכול לטטות, ושם שם חיטים של חולין. חבית של שמן, נשפחה, לא עכשיו מתחילים עכשיו ולנפלל, הוא מלקט את השמן מה שהוא יכול, אבל עם שאר שאריות על הארץ, בסדר. מה שבדרך כלל הולך לאיבוד, הולך לאיבוד. וגם מישהו כשהוא שופך שמן מקד לקד. עכשיו, הדוגמאות האלה הן דוגמאות מוחלטות. זאת אומרת, עליהן אין ויכוח, זה דוגמאות שמפורשות במשנה. ולכן, המשמעות היא שבזה בזה יהיה דבר ברור, שלמשל, אם יש בצלחת דברים שאת אפילו לא אין מה לזרוק אותם, כלומר, צריך לשטוף אותם. יש לך סיר שנשאר בו שאריות, שלא אוספים אותם. היסוד הוא שכל הדבר, כל סוג הדברים, שאתה לא תטרח לאסוף את השאריות, זה דברים שלא שייך בכלל להחמיר על השאריות האלה, ולכולי אלמה תוכל לזרוק אותם לפח, תוכל לשטוף אותם, ולא יהיה בזה שום עניין להחמיר. עכשיו, לעומת זו דרגה שנייה, זו הדרגה שמה שקשור לקליפות וגרעינים. קליפות וגרעינים, אמרנו קודם כל שיש דיון יסודי בכלל האם הם קדושים או לא קדושים, הבאנו את המשנות, דיברנו יותר על קליפות, על גרעינים לא דיברנו, על כל פנים מתוך גם קליפות וגם גרעינים יוצא מתוך המשניות, וכך גם שנפסק ברמב״ם, שבעצם הכל תלוי האם יש לזה שימוש או אין לשימוש. דהיינו, קליפות, אם זה ראוי למאכל בהמה, או שאפשר עדיין לאכול את זה, או שאפילו אם זה ראוי לצבע, אז יש בזה קדושת שביעית. אותו דבר גם הגרעינים, או שהם ראויים למאכל בהמה, או שיש להם איזשהו שימוש לעשות להפיק מהם עדיין שמן, בעיקר מאכל בהמה זה מה שרלוונטי יותר לגרעינים, אז יהיה בזה קדושת שביעית. יש כאלה שמוסיפים לגבי גרעינים שיש להם אפשרות להסיק. זה רואים שזה מחלוקת ראשונים, האם הנושא של הסקה הוא עניין או לא עניין. אז לגבי כל הקליפות והגרעינים, אז מה שלא ראוי בכלל לאכילת אדם או לאכילת בהמה, אז זה אין מה לדבר. מה שראוי לאכילת אדם או בהמה, או לצביעה, או אולי גם לעסק, וזה באמת יהיה כבר חומרה גדולה, שמה, בזה יש מחלוקת בין האחרוני זמננו, האם ללכת אחרי הרוב או לא. גם הרב קוק וגם החזוני שיוצא מתוך דבריהם, הזכרנו את זה גם פעם שעברה, שהם הולכים אחרי הרוב. הרב אוזנר שמוזכר בספר משנת יוסף, יש המכתב, הוא אומר, אני לא מבין את החזוני, לא מבין מאיפה החזוני לקח את העיקרון הזה, מאיפה העיקרון הזה שאם הרוב זורקים אותם, אז זה כבר לא קדוש בקדושת שביעית. כי לכאורה אם זה ראוי, יש פוטנציאל ראיות שזה יכול להיות ראוי לאכילת אדם או אכילת בעיקר אכילת בהמה. גם אם אתה עכשיו, גם אם רוב האנשים לא מתייחסים אל הפוטנציאל הזה, עדיין זה צריך להיות, עדיין זה קדוש בקדושת שביעית. ולכן הוא מחמיר בזה. אמנם כמעט בכל הספרים בזה מקילים, בקליפות וגרעינים, אפילו שיש בהם צד של ראיות, כיוון שרוב האנשים זורקים לפח, אז אפשר לזרוק את זה לפח. אבל מי שרוצה להחמיר בזה, לכאורה הקדוש אומר לו, כי באמת גם המקור הוא לא כל כך 100% ברור. כי הדוגמאות שיש במשנה ובדוגמה, שלא הזכירו בשום מקום שזה תלוי ברוב. עד רבה, לכאורה גם חילקו שמה אם הוא מחנצן או לא מחנצן, ממש מה שהדברים שהם קדושים, אפילו לא מחנצן. אז צריך עכשיו להגיד שהוא רק מכנס ורוב האנשים, זאת אומרת, מה שהדוגמה שכן קדוש, זה מה שרוב האנשים שומרים, ויש דברים שאין רוב ברור, אז תלוי בו. אבל זה חילוקים לא עד הסוף ברורים. והדוגמה שהכי קשה לי, עדיין לא מצאתי עליה תשובה ברורה, זה נושא של כניבת בעל הבית. כתוב בפירוש במשנה בתרומות, והרמב"ם פוסק את זה, שכל מה שבעל הבית מקנב, דיינו כל הראש של המלפפון וכל הדברים האלה, כתוב בפירוש שזה אסור לזרים בתרומה. אז, ואפילו כתוב, אפילו שהוא משליחן, אז לא מובן. אז לכאורה, הנה דוגמה מפורשת של משהו שאתה זורק אותו, ולכאורה הוא אסור. אני לא יודע בדיוק, יכול להיות שהחילוק הוא אם רק אסור לזרים, אולי מותר להשליח, אסור לזרים. על כל פנים, בזה יש מחמירים, וגם הבנו שגם הרב אוירבך פה מצרף, שיותר הצעה להחמיר בקליפות וגרעינים, מצד שהם היו פעם אחת קשורים לפרי. זאת אומרת, גם הפרי עצמו היה קדוש, וזה היה קשור אל הפרי, וגם עכשיו זה ראוי למאכל בהמה, אז שזה לא ראוי לזרוק דברים שיש בהם צד של ראיות למאכל בהמה. כמין הגדולה, נגיד קליפות של אבטיח ודברים כאלה. ועכשיו הדבר השלישי, שהוא אמרנו יותר חמור, כן? לא, לכן התחלתי שזו דרגה ראשונה. זה בדיוק בשביל לחלק כזה שלא. לא, אבל פה המשנה אמרה לך בפירוש שכל דבר שאתה לא טורח ללקט אותו, זה אפשר לזרוק אותו. כלומר, זה הנקודה. לפי הרב אוזנר, החילוק הוא יהיה אם אני טורח ללקט או לא. אבל אם יש לי עכשיו ערימה של קליפות, זה לא טרחתי, זה כבר מכונס. זה הכל נמצא בתוך צלחת, אם עושים את אדם מקלף, הרבה דברים. יש לו ערימות של קליפות. זה לא צריך עכשיו לטרוח לאסוף את זה מתוך הסיר. זה דבר שעליו יש מקום להחמיר. זאת אומרת, גם הרב אוזנר וגם הרב אוזנר, שניהם מחמירים בעניין הזה. לעומת החזוני שמקל, גם הרב אליהו מקל בשאריות, אז זה רק ראוי להחמיר. הדרגה השלישית, שהיא הכי חמורה, הזכרנו את זה פעם שעברה, אני רוצה לחזור עוד פעם בקיצור, הנושא של שאריות בצלחת. שכוונה שאריות בצורה כמות משמעותית, לא שאריות שצריך ללקט אותם, אלא סתם אדם לא היה לו חשק לאכול, ילד לא רצה לאכול, אורח שהתארח אצלך ולא גם הצלחת שלו נשארה, נשארה עם אוכל אם זה היה אחד מהקרובי משפחה הייתה אוכל אותם. דבר כזה, וזה לכאורה, אפילו אם בדרך כלל ביום חול זורקים, דבר כזה זה באמת ודאי שפשטות צריך להחמיר בזה. וזה אני קצת, לא כל כך ברור לשיטתו של הרב אליהו זצ"ל בספר, יש קצת איזשהו גם סתירות בלשון, האם צריך את זה, מצד אחד במאמרים כתוב שצריך לעטוף את זה בנייר, מצד שני איך שזה מוצג בפסקים, משמע שמקר הדין אפשר לזרוק את זה לפח. או השאלה אם התכוונו למציאות כזאת, למציאות אחרת, זה לא כל כך ברור לי העניין הזה. יכול להיות שהרב ישראלי מקל בזה, זה עוד פעם צריך, זה כתוב בכתיב שביעית, אבל אני לא יודע אם הוא מתכוון, לאיזה בדיוק מציאות הוא מתכוון. וזה ודאי שראוי להחמיר, ולא לזרוק את זה לפח ללא עטיפה, וככה גם רוב האנשים נוהגים, ודיברנו פעם שעברה על הבעיה של הפח שביעית וכו'. זה היה לגבי זה. עכשיו, אני אזכיר עוד דבר אחד שהוא גם כן מוסכם לכולי, על מה שרציתי להזכיר, וזה נושא של תבלין. כלומר, אם אדם משתמש בתבלין, לא כל כך מצוי היום, שאדם משתמש במשהו, זה השימוש הרגיל שלו, ואחר כך בסוף השימוש, זה שייך אולי לעלי תה, בסוף השימוש שלו כבר אין מה לעשות איתו, אלא תמיד זורקים אותו, וככה הדרך תמיד, אז גם בזה זה מוסכם. זאת אומרת, ברגע שהטעם שלו בטל, נגיד השתמשת בשקית, אם יהיה תה, אני לא יודע אם יהיה דבר כזה, אבל אם נגיד היחידים ציופי שאולי כל מיני חליטות שיעשו מהעלים של קדושים בקדושת שביעית, השתמשו בזה כמה פעמים, כבר זה לא נותן טעם, זה אתה יכול לזרוק לכולי אלמה. זה שוב פה לא צריך לחשוש. אז זה קשור לדרגה הראשונה, כמו הדברים שאתה לא מלקט. כמה שזה, זה מלכתחילה זה פסולת, כלומר מלכתחילה זה מיועד לשימוש שימוש זמן מסוים וזהו, אחר כך זורקים אותו.
אבל אם זה פסולת שתיקנתי אותה, לדוגמה יש לי קליפת אקוזים, קליפת אקוזים לא אכילה, עכשיו אם עשיתי במרקחת.
אז זה ודאי שזה, זה ודאי שזה, שזה קודם.
אבל
מי שלכאורה
לא אכל על זה קדושה?
הרב אמר... אמרתי רק שרק מי שהולך אחרי רוב, היום שהרוב זורקים את זה לא יחול על זה קדושה לפי חזוניש, והרב קוק הרי חשש שאולי הרוב כן משתמשים בקליפת אקוזים. הוא אמר שאולי רוב הסוחרים, לפחות בזמנו, רוב הסוחרים משתמשים בקליפת תפוזים. אז בכלל לשיטתו המציאות היא לא חד משמעית. רק החזון איש כתב שוודאי שקליפת הפנים הרוב זורקים.
אז אם אני אוכל מרקחת עם קליפה,
זה
לא
יכול לדקדוש עתיד? לא, אם אתה תעשה, ודאי שכן יכול, כי אז אתה לא זורק את זה. אם לא זרקת את זה ואתה שומר את זה, ודאי ש... ודאי שיתעורר שוב הקדושת שביעית על זה. מלכתחילה היא גם לא פסקה, אלא שהתכננת להשתמש בזה. זה נראה שגם הרב אליהו, בעניין של הקליפות, תפוזים, הוא קצת מתלבט, כנראה זה קשור למציאות. אבל גם במאמרים שלו הוא כותב בפירוש שפעם הייתי אוסר לגבי כל מיני דברים, ואחר כך השתנתה המציאות ועכשיו אני מתיר. נראה את זה בדברים שנזכיר עכשיו. אז כל מה שקשור לשאריות וקליפות וגרעינים. עכשיו נעבור לנושא של האכילה. כולם מכירים את השגות הרמב"ן, אבל פה אני רוצה קצת לדייק יותר בשגות הרמב"ן, בהשגה שלישית, שכחת עשין. אומר הרמב"ן ככה, מצווה שלישית שאמרה התורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. וזה דבר תורה, כמו שאמרו באחרון של עבודה זרה, שהתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. וכן במקומות רבים מן התלמוד, הלשון הזאת ואוכלה ולא לסחורה. והנה אומר, ובסוף אומר הרמב"ן, והנה העושה סחורה בהם עובר בעשה. עכשיו מה אתם מבינים? האם לפי הרמב"ן יש מצווה לאכול פירות שביעית או לא? האם מי שאוכל פירות שביעית מקיים מצווה או לא? מה הבנתי בתוך מה שקראתי? זה לא לפניכם הטקסט. מה?
אומר שלא לאכול סחורה, הוא לא אומר
דבר. אוקיי, אם שרוצה להגיד...
שזה
גורם שלא, לא, אבל אני אגיד, אני לא השתמשתי בזה, סתם השארתי את זה.
סתם העצם האחים.
לא, כן, אני אשאל לי זה, עכשיו יש לי תפוחים, עכשיו יש את עצמי, לאכול או לא לאכול, לאכול או לא. הרמב"ן אמר שיש מצווה, אני רוצה להני אוכל. מה אתם אומרים, שכן או לא? אז מישהו אמר פה סברה אחת שככה. אז נקרא אותה את הלשון. מצווה שלישית שאמרה התורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודרשו לאוכלה ולא לסחורה. וזה דבר תורה הוא. כמו שאמרו באחרון של עבודה זרה. בכל מקומות רבים, רק הלשון הזה. תרגישו, תחושו בעניין. אז באמת, במגילת אסתר, כשהוא משיב על השגת הרמב"ן, למה הרמב"ם לא אמר את זה, אבל יש פה שאלה איך הוא מציג את הרמב"ן. תראי, נקרא לכם את לשונו של המגילת אסתר. הוא אומר ככה, ונכפלה זאת המצווה, באומרו ואכלו אביוני עמך, שמשמע שיש מצווה באכילתם, מדלא כאמר לאביוני עמך תעזוב. אם כן, מצווה הוא לאוכלם ולא לעשות בהם סחורה. אבל מי שמדקדק זה לא לשון הרמב"ן, זה לשון המגילת אסתר כשהוא מצטט את הרמב"ן. שאלה אם זה ציטוט, היה לו גרסה אחרת, שלכאורה זה פרשנות בתוך דברי הרמב"ן. אז מה שמפורסם היום זה איך שהמגילת אסתר הציג את הרמב"ן. שיש, עכשיו אנחנו גם אוהבים מצוות כאלה, כי זה, אפשר להבין, זה חיבוב, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים תמיד להדגיש את התנאי של ארץ ישראל, אבל צריך לדעת שזה לא מדויק. כלומר, זה לא כתוב ברמב"ן בפירוש, אלא זה המגילת אסתר הציג את זה בצורה כזאת. והחזון איש מציג את זה בפירוש. הוא אומר החזון איש, לכאורה אין חיוב לעולם לאכול פירות שביעית שאינן כשלמים שהם מצווה באכילתן. ורק ראי אומר, ראיתי בספר מגילת אסתר, שהוא בשפת העשין, שפירש דעת הרמב"ן היפוך מזה, אבל אומר החזון איש, אבל כוונת הרמב"ן, דאיסור סחורה הוא ממניין עשין, כמבואר בדבריו ז"ל, אבל אין עשה באכילתן. זאת אומרת, הוא אומר בפירוש, עיקר העניין זה האיסור שיוצא מתוך האכילה. כלומר, לאוכלה ולא לסחורה, בעצם זה לאו הבא מכלל עשה. זה לא עשה לאכול, אלא עיקר מה לא לעשות. האמת היא שבאמת ברמב"ן, בסוף הלשון מה שקראתי לכם, הוא כותב בפירוש, והנה העושה סחורה בהם עובר בעשה. כלומר, עשה שלאו הבא מכלל עשה זה עשה. אז אם כן, לא כתוב ברמב"ן דבר כזה. כן, הרבה פעמים, העשה אין בו שום חידוש. זה כמו, האמת היא שכבר יש מחלוקת כזאת דומה, ולנוכרי תשיך. האם יש מצווה להלוות לנוכרי בריבית? אז הרמב״ם אומר שכן, משהו מנושא שזה עניין כזה, והרמב״ן אומר מה פתאום, זה לאו המחל עשה, זה אין בזה עניין מצד עצמו. לפעמים התורה מדגישה את העשה, אבל לא משהו להגיד לך שיש עניין בעשה, אלא רק להגיד לך מה לא לעשות. יכול להיות שזו שאלה כללית בכל המקום, מה שאתה עכשיו מעורר זו שאלה טובה. זאת אומרת, האם, למה התורה אז אם כן מוציאה את זה בלשון עשה? האם אין שום משמעות לזה שהתורה הוציאה את זה בצורה של כן ככה תעשה? זה רק בא לשלול דברים אחרים, או שיש גם איזה עניין בדבר עצמו כן לעשות ככה? נכון, יכול להיות שזה יהיה תלוי בפרשנות הזאת של הדעות, אבל פה מדובר על הרמב"ן, דווקא הרמב"ן הוא זה שלא רואה בזה איזה עניין שכתוב בצורה חיובית. טוב, אבל נשאר עם ההבנה יותר, יותר מפורסמת. עכשיו, מה ההגבלות שיש לנו בנושא הזה של הלאוכלה ולא להפסד? אנחנו גם, יש פה לאוכלה וגם לא להפסד. הרמב"ן מזכיר הלאוכלה ולא לסחורה, אבל לכאורה יש גם את הלאוכלה ולא להפסד שהזכרנו בפעם שעברה. על העניין הזה עכשיו, עכשיו נדון איך צורת האכילה, ואחר כך נדון על השימושים נוספים שמותרים בשביעית. אז ההגבלה הראשונה שנדון בה זה נושא של האכילת חי או מבושל. הירושלמי כותב, וכן הוא שביקש לאכול טרדין חיים או לקוס חיטין חיות, אין שומעים. כלומר, טרדין זה ירק שדרכו לאכול מבושל, אסור לאכול אותו חי, וגם חיטין, אסור לאכול חי, רק חיטין מבושלות. כותב על זה, הרמב"ם כותב את זה להלכה, ולא ישנה פירות מבריאתן כדרך שאינו משנה בתרומה ומעשר. דבר שדרכו לאכול חי, לא יאכלנו מבושל. דבר שדרכו לאכול חי מבושל, אין אוכלין אותו חי. עכשיו אנחנו מכירים את החילוק הזה חי מבושל, גם מלכות ברכות, האם האדמה או שהכל. לכאורה זה אותם גדרים. עכשיו, מה שחשוב פה להגדיר, מבחינה ויש לנו נפקא מינה מעשית, זה הנושא מה זה נקרא דרך? האם הדרך הכוונה רוב, או דרך הכוונה אפילו מיעוט, מיעוט משמעותי אולי. אז האמת היא שגם בלכות ברכות, זה גם כן צריך לדון את אותו דיון. בהקשר פה, אני יכול להציג עכשיו שתי דעות שאני רואה באחרונים, והמאמר מרדכי של הרב אגרם אליהו זצ"ל, אז משמע שזה עניין של רוב, ככה הוא כותב, אבל בספר משפטי ארץ הם כותבים שגם אם יש מיעוט. אתן לכם עכשיו דוגמה, טוב, האמת היא שהדוגמה לא בטוח שהיא רלוונטית, יכול להיות שלדוגמה הזאת עדיין יהיה בה שינוי. היום למשל, יש כאלה שאוכלים סלק חי, בסלט, יש להם יותר נטייה לטבעונות כזאת, וזה פשוט תלוי בצורת החיתוך. כלומר, אם זה מגורד, אז אוכלים את זה. עכשיו, אני לא יודע, אולי הרוב כבר אוכלים את זה. יכול להיות שיהיה הרוב, אבל נגיד שזה רק מיעוט, לא, צריך לחפש איזושהי דוגמה, יכול להיות שכל הדיון שאני אומר עכשיו... מה? עם סלק? סלק או כרוב?
סלק, כרוב וגזר,
משהו כזה. טוב, אם זה ככה, אז ודאי שיש הרוב אוכלים. ואתה אומר, כולם אוכלים. אז טוב, אז זה לא דוגמה נכונה, אז פה זה גם רוב.
אבל לא, אפשר להביא דוגמה של פרי
שטרדת אותו. לא, תכף נדון על זה, לא, אפשר רק על חי או מבושל. אז יכול להיות שהיום אין משהו שאוכלים אותו, רק מיעוט והרוב לא אוכלים אותו. טוב, אבל נדון, רק נזכיר את העניין הזה בשביל אם תמצאו איזושהי דוגמה מעשית כזאת. קישואים חיים? אבל מה, יש מיעוט משמעותי שאוכל קישואים חיים? לא נראה שזה מיעוט משמעותי. בספר משפט ארץ הם מפנים שם לנשמת אדם, לחיי אדם, וגם פסקי תשובות שמתפלפלים במשנה ברורה, יש כאלה שמפרשים בתוך המשנה ברורה גם לגבי נושא של חי ומבושל, לגבי ברכות, שלא צריך שהרוב יאכלו אותו חי או מבושל, אלא מספיק שיש מיעוט, מספיק שיש דרך בני אדם, אבל מיעוט לא קטן, מיעוט לא מבוטל. וזה תלוי בדקדוקים של הלשונות, מה?
בצל אוכלים אנשים לא
אוכלים לברוך חי, ויש מיעוט קטן. בצל אני מתלבט אם זה ככה המציאות. יכול להיות שבסלט, עובדה שבישיבה חותכים לך בצל עם הסלט.
אבל הוא לא מטובל, בצל חי, יש מיעוט קטן.
לא תמיד כאילו לא מטובל, לא בתוך סלט. נכון, זה, אבל לכאורה בשביעית זה לא יהיה משנה, כי לכאורה בשביעית אני יכול לחתוך אותו חי, לערבב אותו בתוך סלט, אז כאילו לא פסדתי אותו, כי עדיין אפשר לערבב אותו עם ירקות אחרים. אז לכאורה זה גם יחשב שהרוב אוכלים אותו חי. אז שוב אני אומר, יש פה דקדוקים שונים מהלשונות של המשנה הברורה ועוד פוסקים. אני לא מצליח להבין את השיטה הזאת שאומרת מיעוט, כי אדרבה, מתוך המשנה הברורה, אז מה שיותר נשמע, שזה כן תלוי ברוב, הם עושים כאילו חלוקה כנראה, לפי אם אני מבין אותם נכון, בין אם זה רוב גדול לבין אם זה רוב קטן. כלומר, אם זה רוב גבולי או רוב גדול. שאם זה רוב גדול, אז באמת אין משמעות למיעוט. ואם זה רק רוב רגיל, אז יש משמעות למיעוט, ושגם אם המיעוט אוכל חי, אם מיעוט גדול, אם מיעוט משמעותי אוכל חי, אז זה גם יהיה גם יהיה לזה ערך. טוב, כיוון שאנחנו החלטנו ש... אני קצת מתלבט לגבי שום. שום, יכול להיות שום, מכורה, היום לא אוכלים אותו חי, אף אחד, זה נראה, אז לכן המשמעות שהיום יהיה אסור לאכול שום חי, גם אם יש כאלה שאוכלים את זה חי. אבל כל שאר הרגוס, זאת אומרת, נגיד, כמו ש... גם קולורבי, גם אם אוכלים את זה, זאת אומרת, גם אנחנו חותכים אותו בצורה מיוחדת, ושמים אותו גם כן אוכלים אותו חתיכות. הסלק, קולורבי, כל אלה יהיה מותר גם השמיטה, בצל. שום אוכלים אותו בסלט, זה תלוי באנשים. זה, אולי זה דוגמה של רוב, הרוב, לא נראה לי שהרוב אוכלים ככה.
לא בפני עצמו, אולי חתוך קטן.
אז לפי זה, אתם צודקים, אם את אוכלים את זה בתערובת, עדיין שהכל חי, אז יכולה גם בשמיטה יהיה מותר, כי סוף סוף, אבל אולי יכול אותו כמו שהיא וכמו שהוא יהיה אסור. וגם בצל לפעמים שיש חתיכות, גם לפעמים שחותכים בצל לתוך סלט, ואם אדם לוקח איזה חתיכה אחת, אז יכול להיות שזה...
בשום אבל לא.
אז בשום לכאורה יהיה אסור לאכול אותו חי, אבל יהיה מותר להרבב אותו בתוך סלט, כמו שזה הדרך בכל השנים. זה מה שנעשה, צריך לעשות את החלוקה הזאת. לא ראיתי בפירוש את החלוקה הזאת בין חי מעורב לבין חי בפני עצמו, אבל לכאורה לא נוכל לומר אחרת, כי זה מה שנראה ממציאות. מה? ככה לכאורה, ככה נצטרך לומר.
מה, הדבר שונה חלק גם וגם,
אז אין בעיה? כן, כן. כמו גזר, גזר זה דוגמה הכי, שכולם אוכלים חי וכולם אוכלים מבושל.
לא, אבל לא נגיד שאם הרוב אוכלים חי ומיעוט אוכלים מבושל, זה שעדיפות לאכול חי, לא אמרו דברים
כאלה? לא, אם רוב בני אדם אוכלים גם ככה וגם ככה, זה ודאי טוב. גם אם רוב הגזר נגיד יאכל ככה או ככה, זה לא אכפת לי. רוב בני אדם אוכלים אותו גם בצורה כזאת וגם בצורה הזאת, אז זה פשוט שאפשר לאכול אותו ככה וככה.
אתה אומר, נניח רוב בני אדם אוכלים גזר חי ומיעוט אוכלים גזר מבושל.
לא, זה לא נכון.
משהו אחר,
זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה בדיוק מה שדיברנו עד עכשיו.
שאפשר גם וגם
לכאורה. דיברנו על מיעוט אוכלים חי, אותו דבר יהיה גם מיעוט אוכלים חי למשל, כן, זה יהיה אותו עניין. למשל, יכול להיות שתפוחים, תפוחים אפויים, זה אולי יהיה מיעוט. אני חושב שהיום פחות מצוי שאוכלים תפוחים אפויים. באמת הרב אליהו מתלבט בזה, הוא אומר שפעם לא היו אוכלים, אבל מה שמענו שהיום זה השתנה. הוא מדבר על זה שקצת יכול להיות שיש שינויים בעניין הזה, או שההפך שהשתנה שפעם כן והיום לא. מה? יותר בעדות מסוימות יותר אוכלים, פחות אוכלים. לא, אני באמת חושב שזה אולי יהיה דוגמה של מיעוט ורוב. שזה פחות נראה לי פופולריות לעניין הזה. אז לפי זה, זה אולי יהיה נתון למחלוקת, אם מותר לעשות את זה גם, אבל... אני מניח שאותה קבוצה של אוכלוסייה שרגילה לעשות, היא לא תתחשב, היא תגיד ודאי שזה ככה, שככה הדרך הנורמלית לעשות.
כמה זה מיעוט משמעותי?
זה הם לא מגדירים את זה, אני מניח ש-40% זה ודאי מיעוט משמעותי. אבל קשה לשער את הדברים האלה. עם קבוצה שלמה של אוכלוסייה, ודאי שזה נקרא מיעוט משמעותי. מה? 10 נגיד זה כבר יהיה מיעוט קטן, זה ברור. אבל מי יודע להעריך באחוזים, כמה אוכלים ככה, כמה אוכלים ככה. אני משער, אני לא מצליח למצוא דוגמאות כל כך מובהקות, שיהיה להם ויכוח כל כך גדול. זאת אומרת, אם יש ויכוח בספרים, אחר כך בשטח, זה לא כל כך בא לידי ביטוי.
זיתים
אוכלים הכל, מה זאת אומרת? זיתים חיים, זיתים לא כבושים, אפשר לאכול בכלל. זיתים כבושים, כולם אוכלים. וגם מבושלים אוכלים כולם.
טוב. קבוצה מסוימת של אנשים, אז... במקום מסוים, נוהגים שכן, דרכם כן לאכול ככה, אז זה יכול להשפיע על אוכלוסייה שלמה, כמו בשבת.
זה תלוי בשאלה, האם למה אחרים לא אוכלים? האם אחרים לא אוכלים כי אין להם את הפרי הזה, או כי יש להם, הם לא רוצים לאכול. אם אין להם, אז זה בסדר. אז זה כי אומרים, כי אילו היה להם מאותו כמות של אח שלהם, גם הם היו עושים אותו דבר, אז גם באותו מקום. וגם חוץ מזה, באותו מקום שאוכלים, הם לא צריכים להתחשב בכל העולם. כי זה ממש הולך לפי מקום מסוים. יכול להיות גם שנגיד אם עדה מסוימת רגילה לאכול בצורה כזאת, היא גם לא צריכה להתחשב, כי זה כאילו סוג של מקום.
רב, כל המרק פירות, כל הדברים האלה, זה בדיוק זה,
לא? אבל זה נראה לי הרוב אוכלים. אם יגישו לאנשים קומפוט מבושל, הרוב כן יאכלו אותו. יכול להיות שהרוב לא רגילים לעשות את זה, אבל כשיגישו להם את זה, הם כן יאכלו דבר כזה. אני אמרתי, אני מוצא מחלוקת בין המפרשים בין הפוסקים לעניין האם צריך רוב או אפילו מיעוט. אני מבין שלפי הרב אליהו זצ"ל צריך דווקא רוב, ובספר משפטי ארץ אני רואה שהם סוברים שאפילו מיעוט. הרמב״ם, עכשיו לגבי בישול, כתוב ברמב״ם אין מבשלים יין של תרומה פני שהוא ממעטו, כלומר זה על פי המשנה. אז יש דיון בזה מה קורה היום לגבי פסטור. במנחת שלמה הוא כותב בפירוש שפסטור מותר, מכיוון שהיום זה רק כותל את החיידקים וזה לא גורם, זה לא, קודם כל זה לא ממעט את הכמות של היין, כי זה מערכת סגורה, וגם זה לא ממעט את מי שאוכל את זה, כיוון שכולם שותים יין מפוסטר ואף אחד לא סולד מזה. אז לכן פסטור זה לא יהיה כמו בישול, וסתם לבשל יין בבית נראה לי לא מצוי בכלל. טוב, עכשיו נקודה משמעותית היא הנושא של הריסוק. לא, בתור תבלין זה מותר, זה לכולם מותר. זה מפורש במשנה שמותר לשים יין, כיוון שאתה כבר אמרת, אני אקרא לך את הלשון, אקרא את זה בתוך הרמב״ם, אבל נותנים יין לתוך המורייס, וזה כבר נימד, או משנה או תוספתא. שכתוב בפירוש שמותר לתת אותו כתבלין. זאת אומרת שזה הרגילות לשאת אותו. זאת אומרת, זה לא ממעט אף שום דבר, אלא אדרבה, זה רק מתאים את האוכל.
או פסטור לא כבישול, זה רק לגבי שביעית, או פסטור בכללי זה לא בישול.
זה מחלוקת. הרב אוירבך לוקח את זה גם שזה גם לא בישול לגבי יי נסך. אבל אחרים לא מקבלים את זה. אחרים, לגבי יי נסך אומרים שזה כן פותר את הבעיה של יי נסך. אבל לגבי שביעית, זה עניין של האם זה פוגם באוכל. כלומר, זה לא פוגם. אין סיבה להחמיר בזה. ריסוק. בגמרא לגבי ברכות, כולם מכירים את הסוגיה של תרימה, מניח ששריתם אותה פעם, ושם יש השוואה בין הלכות תרומה להלכות ברכות. וכתוב שם ככה, אמר רב אסיף, שם לומדים את זה בערך כלל, לומדים רק בקשר לברכות, לא לומדים את זה בהקשר של הלכות תרומה ושביעית, אבל שם מפורש שם גם דיני תרומה. אמר רב אסיף, היי תרימה, היית מרי של תרומה, מותר לעשות מהם תרימה ואסור לעשות מהם שחר. מה זה התרימה? התרימה זה הרסק של תמרים. אז מותר לעשות מתמרים של תרומה, מותר לעשות מהם תרימה, בטט. וגם מברכים על זה אומרת הגמרא, בורא פרי העץ. עכשיו, בהלכות ברכות יש לנו מחלוקת גדולה, מה זה התרימה הזאת של התמרים? איזה רמה של ריסוק מדובר בה? הרמב"ם כותב גם בפירוש, הוא כותב, בעיקרון אני קורא את זה מלכות תרומות עכשיו, תמרים של תרומה, מותר לחבצן ולקבצן כעיגול על דבלה, ואסור לעשות מהם שחר. הייתי צריך להביא גם את לשון הרמב״ם, גם לגבי, גם מלכות תרומות, שם הוא כותב שמותר לעשות מהם עיסה. עכשיו רשי אבל כותב שהתרימה זה קטוש קצת ואינו מרוסק. שם בית יוסף מלכות ברכות, סובר שיש מחלוקת בין רשי לבין הרמב״ם לגבי איזה מידה אפשר לעשות תרימה, נפקא מינה אם מברכים אליה בורא פרי העץ או לא. אבל לכאורה כל המחלוקת הזאת היא גם נפקא מינה לגבי הלכות תרומה ושביעית, האם מותר לעשות ריסוק של, של, של תמרים, באיזה רמה? האם ברמה של קטוש קצת או אפילו ברמה של מרוסק? ושם יש עוד דעה אמצעית שהיא נובעת מתוך התרומת הדשן, ואחר כך מגן אברהם מדגיש אותה, שהם מחלקים דרגה אמצעית, שהרעיון הוא שזה ברמה של רמת ריסוק שעדיין לא מאבד את צורתו, שעדיין ניכר על הריסוק מאיזה פרי זה מגיע. ויוצא מכל מה שאמרתי עכשיו שיש שלוש דרגות ריסוק. יש קטוש קצת, יש רמה שלא איבד את צורתו, ויש רמה השלישית שזה מרוסק לגמרי, שזה כבר איבד את צורתו ותאורו, זה נקרא, ובשון הפוסקים זה נקרא ריבה או פדילה. זה השלוש דרגות. השאלה כמובן תהיה, מה יהיה לגבי שמיטה? האם לגבי שמיטה יהיה מותר, באיזה דרגת ריסוק מותר? עכשיו פה צריך להוסיף עוד תוספת משמעותית, שהתרומת הדשן מחדש בהלכות ברכות, שאם זה דבר שדרכו בכך, אז זה מותר ברמת, גם ברמת ריסוק הכי נמוכה. זאת אומרת, הוא מחלק עם דרכו, הוא לומד את זה מדין הומלטה, מדין מרקחת של בסמים, ושם יוצא שאם אני אפילו מרסק אותם ריסוק גמור, אבל אם דרכה בכך, אז מברכים עליה בורא פרי אדמה או בורא פרי העץ, ולא שהכל, וזה בסדר. עכשיו, מתוך זה, מתוך כל הסוגיה בהלכות ברכות, עכשיו צריכים להשליך אותה לגבי הלכות שמיטה. ויוצא ככה. אם זה לכאורה דרכו בכך, שבזה כמעט לכולי אלמה מברכים על זה בורא פרי העץ, אז זה גם כי אני מותר בשמיטה בפשטות. אמנם עדיין יש פה חידוש, כי לפי הבן איש חי, יוצא שם בהלכות ברכות, שאפילו אם דרכו בכך לא מברכים על זה בורא פרי העץ, אלא ברגע שזה קצת קטוש כמו רשי, זה כבר מאבד. נראה שלכות שמית, בהלכות שמיטה, הרב אליהו זצל, פה הוא הולך עם הפשט ברמב״ם, שמותר מרוסק, ולפחות בדברים, לפחות בדברים שככה דרכם. עכשיו, בדברים שאין דרכם, תיאורטית גם היינו צריכים להתיר. ובאמת לפי החזון איש, פשט הדברים תוך החזון איש, משמע שגם זה מותר. כי המשנה ברורה פוסק בהלכות ברכות, שאם עיקר הדין, ההלכה היא שמבחים בורא פרי העץ, על כל דבר שמרוסק, אפילו מרוסק שאיבד את תוארו וצורתו, אפילו לא דרכו בכך. כי זה עיקר ההלכה כמו פשט הרמב״ם. והחזון איש, משמע מתוך הדברים שלו בספר, בסימן כ"ה, סעיף למד ב', משמע שכיוון שזה עיקר ההלכה, אז גם מותר גם לרסק, זה לא נקרא שאני משנה את הפירות מבריאתם, כיוון שעדיין הברכה שלו נשארת, כי זה נקרא עדיין תרימה, התרימה מותר לעשות מפירות של תרומה, מילה גם פירות של שביעית. אבל למעשה, אני בכל הספרים, אף אחד לא מתיר את זה, אני לא מבין כל כך למה, לא יודע למה כל כך פחדו מזה, אבל כולם למעשה מתירים בסוף רק פירות שדרכם בריסוק. שזה יכול להיות הרבה פירות כאלה. אבל אני אגיד לכם, עכשיו היום גם ברור שהדרך היא גם מאוד, היום כבר יש הרבה דברים שמרסקים, יש לנו גם אמצעים לרסק, יש את המכונות. אז לכן היום העסק הרבה יותר פשוט, אבל עדיין אם זה יהיה ירק כזה שלא מרגילים לרסק אותו ריסוק מוחלט, אז שם יהיה יותר בעיה. אבל אני חושב שאם יש ספק אם ככה הדרך או לא, אני חושב שאפשר יהיה בקלות להקל בזה, כיוון שמעיקר הדין, כיוון שהחזון איש מדגיש, עכשיו למה אני אומר שגם אלה שהולכים עם חזון איש לא פוסקים ככה? כי בספר משפט ארץ הם מביאים, על פי ספר סדר שביעית שהוציא רב, שכחתי שאני ראה רב זליג, על פי שדרו של החזון איש, שם הוא כותב רק מה שדרכם. גם הוא וגם הרב אליהו אומרים רק, כל שדרכם. ואני אומר שוב, לפי המהלכים, אבל שהם עושים, גם הרב אליהו במאמר, וגם החזון איש, לפי המהלך שהם עושים, יכולה צריך להתיר גם דבר שאין דרכו בכך, כי הם הולכים לפי פשט הרמב״ם, שתרימה זה כולל כל דבר וכל ריסוק שהוא. אז לכן המשמעות היא היום, הייתי אומר, שהיום יש הרבה שייקים וכל מיני עניינים, ואם יש לך צד לומר שאולי כן דרכה, כן דרכו, לפי דעתי לא צריך יותר מדי לחשוש. וכן יהיה אפשר להקל בזה, רק דבר שהוא באמת חריג מאוד. אני אגיד לכם, היום בשייקים שמים, גם חסה, גם מלפפונים, גם דברים שלא רגילים. זה נכון שזה הופך לו את זה, אבל גם יכול להיות שאם היית מציע את זה לאדם ולא היית אומר לו מה יש בפנים, כולם היו שותים את זה, זאת אומרת. כי הם מביאים שם עוד חומרים, ואז זה מסע יוצא טעים. גם היום יש הרבה... יש בכלל אלה שמוכרים מיצים, מיצים זה עוד נושא בפני עצמו. קודם כל ריסוק, אני יודע עכשיו רק על ריסוק, לא על מיץ. זאת אומרת שהכוונה שאתה לוקח את הדבר עצמו ואתה מרסק אותו, אתה לא סוחט אותו. אז מה שכתוב בספר, רק מה שדרכו, אני מוסיף שלפי דעתי במקום של ספק, לפי דעתי אפשר יהיה להקל, כי אין לכאורה סיבה להחמיר בדבר הזה. זה חשש רחוק, זאת אומרת, מעיקר הדין הלכה הרמב״ם דברים מפורשים, והפרשנות ברמב״ם בפי הפלט יוסף, וגם משנה ברורה פוסק ככה, וגם הרמ"א פוסק ככה למעשה, שהפרשנות ברמב״ם היא אפילו ריסוק ברמה של איבד תוארו וצורתו, גם זה נקרא תרימה, וגם זה מותר לעשות בפירות של תרומה.
נכון, לא ריסוק כזה שזה נכון להיות משקף?
בעיקרון, בעיקרון, כן. אני תכף אזכיר עכשיו את ה... את לגבי סחיטה, יכול להיות, זה יהיה תלוי כבר. זה כבר יהיה ספק. זה תלוי, כי זה תלוי, זה תלוי בכלל במחלוקת ראשונים, האם מיחוי הוא שווה סחיטה או לא. אנחנו מיד נזכיר, עכשיו זה הסוגיה הבאה. אז אזכיר את זה, אפשר לנו עכשיו 5 דקות.
זה שייק אבל, לא?
מה?
זה שייק.
בשייק מוסיפים גם מים. אני מדבר, כל עוד שלא מוסיפים, זה לא משקה, זה לא מיחוי.
למה? יש את המיץ של הפירות.
בשייק, אני לא יודע, אולי אני צריך לבדוק יותר את המציאות, אני צריך לברר אותה יותר, אבל אני חושב שבשייק, כל עוד שאתה לא מוסיף מים, זה לא הופך, מה?
זה לא מתרסק בלי מים. תלוי עם האיכות של השירות, אם זה תוכן
איזה
טוב גם בלי מים.
יש חומרים חזקים, אז זה תלוי.
סמיך מדי. סמיך מדי בשביל
השייק. אוקיי, בסדר, כשזה סמיך, במצב שזה סמיך, אז עכשיו זה לא, זה לא משקה עדיין, זה רק ריסוק. אחר כך אני מוסיף את המים בשביל שזה יהיה יותר נוזלי. אבל הירק עצמו רק מרוסק. הוא לא ברמה של... מה? אוקיי, אז אם זה פרי שהוא הופך להיות נוזל, אז זה קשור לסוגיה הבאה של הסחיטה. כן, נכון, אבטיח למשל. אז בואו נציג את הסוגיה הבאה. הרמב"ם אומר ככה, וכן אין עושים תמרים דבש, ולא תפוחים יין, ולא פירות הסתיו חומץ, וכן שאר כל הפירות, אין משנין אותן מבריאתן בתרומה, חוץ מזיתים וענבים בלבד. והרמב"ם משווה גם, כבר אמרנו שהרמב"ם משווה בין שביעית לתרומה. מה שמפשט דברי הרמב"ם, שאתה אסור לך לסחוט שום פרי, להפוך אותו למשקה, חוץ מזיתים וענבים בלבד. בלבד. האמת היא שהרמב״ם לא כותב בפירוש את המילה סחיטה, הרמב״ם אומר לעשות. משמע שאתה לוקח את הפרי ואתה הופך אותו ליין, הופך אותו למיץ. יכול שזה גם, יכול להיות שפשוט דבר ממש מה שאפילו גם על ידי ריסוק שהופך אותו למיץ.
אבל תמרים יותר חותמים, הרמב״ם מתכוון
לשחר תמרים. הרמב״ם מתכוון בפשוט לסחיטת תמרים ושאתה הוציא מהם דבש. ודאי שזה כולל גם סחיטה. אבל הרמב״ם לא אמר דווקא באופן של סחיטה. עכשיו, הסוגיה הזאת של, מה שנקרא מיץ פירות, זהה באלמה, היא סוגיה ידועה, גם באותה סוגיה של טרימה שראינו מקודם, והיא נוגעת גם בהלכות אורלה, וגם בהלכות כלאיים, וגם בהלכות הקדש, ובעוד סוגיות, והיא הנקודה של המושג זהה באלמה, שלכאורה אנחנו יודעים שלמשל על כלאיים, וגם ביקורים, שאי אפשר להביא ביקורים, רק זיתים, רק מיץ של זיתים וענבים, רק שמן ויין. ובעורלה לא לוקים על משקים שיוצאים משאר הפירות, אלא רק על שמן ויין. ומברכים ברכת שהכל, כמעט שזה הכל, זה זהה באלמה. אז אכן הפשט הפשוט שיוצא מתוך הרמב״ם, שכמעט שאתה אומר שזה זהה באלמה להרבה עניינים של דאורייתא, הפשט הפשוט שאסור לסחוט שום פרי, אלא אם כן זה זיתים וענבים, ולא שום פירות, אתה לא יכול לסחוט שום מיץ משום פירות. זה הפשט הפשוט. ובאמת בספר השמיטה, ככה הוא מחמיא, הוא אומר שגם תפוז, הוא מביא את כל האפשרויות האלה, כיוון שאתה רואה שבהרבה נושאים בתורה, יש משמעות למיץ רק לזיתים וענבים, וכל שאר המיצים אין להם שום משמעות, ושום אמרתי, לא בעורלה, לא בביקורים, לא בברכות, לא בשום דבר, אז גם, וגם בשמיטה לכאורה יעשו, הוא אומר, זה לא, לא כותב בזה מסמרות, אבל הוא נוטה להחמיר, רב טיקוטינסקי נוטה להחמיר בזה. אבל אף על פי כן הפוסקים היום מקילים בזה ומנסה מהפכים את העניין. והרעיון הוא, יש בזה בעצם שני כיוונים, צריך להגיד עכשיו בקיצור, יש בזה שני כיוונים להקל בזה. כיוון אחד, זה נתחיל למעשה של ההבדל בין, של מיחוי וסחיטה. יש כשאתה עושה מיץ אתה יכול לעשות את זה בשתי מצבים, או על ידי שאתה סוחט את הפרי והגוף הפרי נשאר ואתה רק מוציא ממנו את המיץ שלו, זה המצב הקלאסי של זהה באלמה, שזה מה שקורה נגיד בתפוחים, אתה סוחט מתוך התפוח את היין שלו, ויש מציאות אחרת שאני ממחה את הפרי, זאת אומרת שאני בעצם מרסק אותו ריסוק קיצוני שהוא הופך להיות נוזל, זה לכן זה נקרא מיחוי. עכשיו, הפשט הפשוט הוא, והרמב"ן כותב את זה בסוגיה בחולין בצורה מפורשת, שיש הבדל בין מיחוי לבין סחיטה. סחיטה זה זהה באלמה, כי זה רק המיץ, אבל הפרי נשאר. מה שאין כן מיחוי זה הפרי עצמו שישינה את מצב הצבירה שלו. אז זה לא שייך להגיד שעכשיו זה זהה באלמה, זה רק אותו פרי במצב צבירה אחר. בתוספות אפשר לראות אולי לכאורה תלוי בשני תירוצים, לא משנה. החזוני שומע, אז זה כבר הסברה אחת לומר, עכשיו, למה זה משנה להיום? כי הרבה מיצים היום, כמו שלמשל אשכולות ותפוזים, הם לא מסחיטה, אלא מיחוי. כי אתה בעצם לוקח כמעט את כל הפרי, ואתה מפרק אותו, הופך אותו למיץ. זה לא ממש סחיטה. זה יותר מסחיטה במיץ תפוזים ואשכולות. ככה מסביר החזוני מבחינת המציאות. זה, אם כן, כיוון אחד להקל. כיוון שני להקל, הוא שהשאלה היא, מה כל כך מיוחד בזיתים וענבים? שבכל התורה כולה אתה רואה שתמיד זה רק זיתים וענבים ולא דברים אחרים. הרשב"א מסביר שמה שמיוחד בזיתים וענבים זה עניין של הדרך, שככה דרכם לעשות מהם מיץ. עכשיו הרשב"א לא אמר מה הדין שאר פירות אם יהיה דרכם, אבל הרשב"א כותב שהעיקרון הוא בזיתים וענבים, סוגיה בברכות, שזה מצד שככה דרכם. ואז כמובן עולה השאלה, מה קורה אם בדור מהדורות, כמו הדור שלנו, יש עוד הרבה דברים שדרכם לעשות מהם מיץ. לא היה דרכם, זה היה רק מיעוט. זה לא היה דרכם של רוב האנשים. היום שכל האנשים שותים מיץ תפוזים, עכשיו השאלה, האם השתנה הדין? עכשיו יש לזה גם נפקא מינות לכולה ולחומרה. לחומרה, למשל, האם בהלכות שבת מיץ תפוזים, זה יהיה דאורייתא או דרבנן. ואם באורלה, אם יש מיץ תפוזים של אורלה, האם ילקה עליו או לא ילקה עליו? כשהיו לוקים. אבל האמת היא שדווקא בהלכות שבת פחות מתייחסים לזה כחומרה, אבל בהלכות שביעית מקילים יותר. אומרים, רגע, כיוון שיש פה עניין של דרך, אז אולי, אז כבר לא משנה, כבר לא נקרא שאני משנה את הפירות מבריאתם. ככה הדרך, כל העולם עושה מיץ תפוזים. לכן למעשה, החזוני שאומרים שהתיר מיץ תפוזים. בתוך הספר עצמו הוא נשאר בצריך עיון, אבל אומרים, מוסרים בעל פה, בשמו שהוא התיר הלכה למעשה, הוא כן התיר. עכשיו, יש פה עוד מקור אחד, בגבי שמיטה, שמתיר, אני כבר עכשיו לא אספיק לומר את זה, יש ברוך השולחן ומנחת שלמה, נזכיר את זה השם פעם הבאה, ונמשיך עוד עניינים שקשורים לעניין הזה. אז נמשיך, נתחיל את הסוגיה הזאת עוד פעם, אני אחזור עליה בקיצור נמרץ פעם הבאה, וזה השם נמשיך. עד כאן.